טוב, דפנה.
הגענו לפרק האחרון,
אני
שיפרה.
אני לא מאמינה, אני עצובה.
אוף, אני ככה. אפשר להתחיל מההתחלה, כמו שדי-ג'אים של דאב עושים ריוויינד כזה על התקליט.
את חושבת על די-ג'אים של דאב, אני חשבתי על התורה. מגיעים לפרשה האחרונה, מתחילים ישר מבראשית.
נכון. אז זה...
אנחנו חוזרות לעונה אחת.
שני
רוצות?
צדדים של אותו דבר. כן. אפשר? אז אני חושבת שזה יהיה מעניין לראות את העונה אחת עכשיו. כן. ובמיוחד שהפרק הזה הרגשתי מכל פרקי העונה, היה הכי קרוב לדברים שאנחנו זוכרות מהעונה הראשונה.
נכון.
זאת אומרת, היו בו הכי הרבה דימויים שכבר מהדהדים או מזכירים, נכון. או כמעט אפילו נוסטלגיים, אם תקחי את הרומנטיקה מהנוסטלגיה.
סמלי גלעד, כן. הטובה והישנה.
בדיוק.
כן.
האלימות שחשבנו שלא ראינו בעונה הזאת, היה אותה כאן.
נכון. אפילו זה קפץ לי מאוד עם האיום הזה של שיוציא לו את הלשון.
אל תשכחי, אנחנו במקום שבו קורטים לשון.
כן. אוי.
כן, היה וחד פרק והייתה וחד עונה.
כן. וואו, ממש.
ורציתי בכלל, לפני שנדבר על ההיילייטס ספציפיים, להציע את כל עונה חמש כהיילייט, כי היא לא רק עונה טובה ועונה נוקבת, ועונה מעוררת מחשבה ש...
אקטואלית.
אקטואלית, בדיוק. היא אפקטיבית, והיא לא נותנת לך מנוח מכל הזמן קונטקסט עכשווי.
נכון.
למה שקורה, שבוע שעבר הקלטנו פרק, זה היה סביב הבחירות בישראל.
נכון.
השבוע אנחנו מקליטות את הפרק שהתוצאות של המיד-טרם זה האמריקאים, וזה גם מעניין בהמשך לפרק הזה, שחלקו הגרוע מכל, וחלקו לא. חלקו, בחלקו יש תקווה, יש מחיר לתקווה.
נכון.
להשיג את התקווה.
כן,
אבל...
לכל יש מחיר. איזה דבר זה?
להכל יש מחיר, שאלה אם את מוכנה לשלם אותו.
כן.
אז אני מאוד אהבתי את העונה הזאת, ומאוד אהבתי שהיא קשרה אותי למציאות, באופן שהוא אומנותי, אבל הוא לא מתייפייף.
לא. וגם ראיתי שלקראת הבחירות פה, כשהתחילו להריץ כל מיני מימים של סיפורה של שפרה, קצת הרגשתי שאנשים שמשתמשים בדימויים האלה נתקעו בעונה אחת.
נכון.
רציתי להגיד להם, שנייה, אתם מפחדים מהדברים הלא נכונים. בואו תצפו ותראו איך הדברים מזדחלים דווקא בקנדה. לא בגלעד, בסיטי פרטה, כשכבר המנגנון משומן פועל וקיים. בואו תראו את הרגע בזמן, שכאן אנחנו תכף נדבר על זה, ג'ון מזהה אותו הפעם בזמן.
כן.
איך זה נראה בזמן אמת? טוב, אז זה כיף.
תשמעי, זה מעורר מחשבה, כן. לכל הפחות. מה ההיילייטס שלך?
אוקיי, אם צריך להכחיש משהו, זה בדרך כלל אומר שזה אמת. כשלורנס מכריז שהמדיניות הנוכחית של ממשלת גלעד היא לא לטרגט אזרחים לשעבר להוצאה להורג למיטב ידיעתו, כך הוא אומר לניק על הניסיון ירי לעבר ג'ון, אז ברור לכולנו שדווקא יש מדיניות כזאת, ושלורנס הוא זה שעומד מאחוריה.
לגמרי.
וגם כשלוק אומר לג'ון, זה לא יהיה כמו בבוסטון.
זה כן יהיה.
זה כן יהיה כמו בבוסטון. ואחר כך הוא אומר, אבל קנדה היא לא גלעד. אבל אנחנו כבר צופים עונה שלמה, איך קנדה לאט לאט הופכת לגלעד. עכשיו, יש קטע כזה במאגיה, או אם את מאמינה בסוד, או בזה שלמילים יש כוח, ואני אומרת את זה רק חצי במרכאות ובציניות, כי אני כן מאמינה בסוד, וחושבת שלמילים יש כוח, אבל הקטע הוא שאין הבדל אם את אומרת, מבטאת רצון שמשהו יקרה, או שאת אומרת את אותו המשפט בדיוק, ואומרת את המילה לא.
תדגימי.
לא, לא מבטל את הדבר, אוקיי? אדגים? רק לא ביבי?
כן.
זה פשוט בדיוק אותו הדבר כמו להגיד רק ביבי. זה שאת אומרת את המילה לא, לא משנה את העומק של המציאות שאת מתנהלת מולה, אוקיי? בעומק, מאחורי שני הסנטימנטים, עומד אותו הדבר. רק ביבי אומר שהסיבה למצב שלנו היא פרסונלית, אישיותית, יש דמות גדולה קריזמטית ששולטת בכל מה שקורה, ובין אם אני אומרת רק לא הוא, או אני אומרת רק הוא, אני אומרת את אותו הדבר.
מסמנת אותו בדיוק כאיש הזה.
כן. ואני לא מציעה מבט אחר על המציאות. לא מציעה נרטיב אחר, אני לא מציעה דרכי פעולה אחרות. אני, גם אני, מצד אחד של המציאות, של המפה, whatever, וגם כל מי שמאגף מהצד השני, כולנו נעמדים סביב אותו עגל זהב, לא יודעת למה זה הדימוי שקפץ לי לראש, והופכים אותו לסיבה להכל. אז זה לא משנה אם את אומרת כן, הדבר או לא הדבר, הדבר הוא זה ששולט בשיח. כשניק מגיע ללורנס כדי להאשים אותו בפגיעה בג'ון, זה לא משנה אם הוא עומד ומכחיש את זה, העובדה שהוא ידע את הכתובת המדויקת להגיע אליה עם הטענה הזאת, ואחר כך אנחנו נדבר על הפזיזות של ההתנהגות שלו, כשהוא מגיע לסתור לו בטנטרום הטינג'רי שלו, כולנו יודעים איך הדבר נראה, וזה לא משנה אם את, אם הוא מכחיש, או אם את בהכחשה.
נכון, וזה בהחלט גם משהו שזה שינוי שעובר על לורנס.
כן.
לא ברור מי מכחיש אותו, נדמה שלורנס מפסיק להכחיש את זה בפרק הזה, אבל כן, אני עוד אגיע לזה.
הוא עדיין בהכחשה, עדיין כשכל
ההאוס... כן, את חושבת שהוא עדיין בהכחשה?
סביב הבית שהוא בנה,
כן,
נכון, יש לו עכשיו
האוסול. כל המרטות האלה, שיש להם תפקיד כלשהו בבית שלי.
והוא משתמש במילה performing, הוא אומר, כל האנשים שיש להם כל מיני tasks to perform, mm-hmm. עם הרמת גבה הצינית לנצח שלו,
כן.
הוא גם מנסה לשלול את הדבר שהוא ממשיך לקיים. אז זה לא משנה אם אתה מרים גבה, ומתנהג בציניות ובאירוניות אל מול המעשה, אתה לא שולל אותו, הוא ממשיך להתקיים.
כן. בזה שהוא ממשיך להתקיים, הוא ממשיך להנחיח אותו ולהשריש אותו כמובן. ההיילייט שלי זה העלילה של לידיה וגברת פטנם וג'נין, וזה עלילה שיש לה כמה זרועות והיא מסתעפת, והיא מתחילה שם ברגע שהשפחות שרות את המנון היתומים של אני, בכלל מוזיקה.
כן.
ההיילייט ענק בפרק הזה, אני לא יודעת אם שמת לב, בטח שמת לב, המון מוזיקה בפרק
המון
הזה.
המון מוזיקה, אני המון. ממש חיכיתי לך.
יש פסקול שלם, יש לי המון מה להגיד.
איזה כיף.
אז נתחיל ב-It's a Hard Knock Life, שאחר כך כולנו מכירים את זה כשיר של ג'ייזי, שעשה מזה איזה פרפרזה על הגטאות של הקהילה השחורה, אבל בגדול מדובר בשיר מאני.
נכון.
והשיר הזה הוא על החיים הקשים של היתומות, איפשהו זה סימן מבחינתי שלידיה לא יכולה להמשיך לספר לעצמה שהשפחות הן בנותיה.
כן.
את לא יכולה להמשיך. השפחות הן יתומות. אבל איך אומרים על שפת הפסיכולוג שלי? את לא מבינה משהו באמת עד שהוא לא כואב לך בגוף. ומשם אני מותחת את הקו לסוף הפרק שבו ללידיה כואב בגוף. גם כי...
כן, המציאות הדפה אותה.
גם כי זורקים אותה על הרצפה.
כן.
וגם כי נפשית ברור שכואב לה ג'ניני כמו הבת שלה, ולקחו לה את הבת, וכעת היא לא שונה לא מג'ון, ולא מג'נין.
כן.
היא זאת שלקחו לה את הבת, עד שזה כואב.
וזה מהדהד, רק עכשיו שאת אומרת את זה, אני קולטת שגם הדודה לידיה וגם ג'ון, יש להם סצנה שלמה נכון. של דבוקות לאספלט.
דבוקות לאספלט, ואצל ג'ון זה ממש מצמרר, ובאמת רציתי גם לדבר על זה כאן, כי כשג'ון נדרסת, אני הרגשתי איפשהו שיכולת קבלת ההחלטות שלה נדרסת ביחד איתה. ואחר כך יש את הרגע שהיא מתעוררת, כשהיא אומרת ללוק, אנחנו חייבים לברוח. זאת כן תהיה... זו כן תהיה גלעד, אבל זה פרק של ג'ון שברובו היא סבילה, היא עדיין עייפה, היא עדיין עצובה, היא עדיין מרוסקת, עכשיו היא גם מרוסקת פיזית.
כן, וואו. עוד הילייט שלי, זה התנועה המעגלית של המצלמה, בסצנה בתחילת הפרק, שג'ון מבחינה שהשכונה מתרוקנת.
נכון.
והסצנה הזאת ממש הזכירה לי את הצילום של סצנת הנשיקה על הגשר עם ניק.
כן, לא חשבתי על זה.
בעונה 4 פרק 3. אז אני הלכתי לחפש את הסצנה הזאת ואת הפרק הזה, ומה גיליתי? שזה היה הפרק הראשון שבימה, אליזבת מוס, שבימה גם את פרק הסיום של העונה שלנו. אז כבר יש לנו...
זה אומנית.
כן, אנחנו מזהות את הטאץ' שלה כבמאית, ומצאתי עוד אינטרטקסטואליות יפה, שהפרק עם הגשר קוראים לו The Crossing, שזה, יש שלט ממש, שהמצלמה מתעכבת עליו, כשניק חוזר, כתוב, border crossing. ותשעת, אפס סאבטקסט, הבנו שהוא חצה עכשיו את הגבול.
לגמרי.
גם במציאות, וגם את הגבולות הפנימיים שלו. ויש, תשעת, כל השאלה הזאת, אם ניק נטש אותה, או פועל מאהבה אליה, וכל הניסיון שלי לפענח אותו, שאני אגיע אליו גם בהמשך, אבל אני כן מאמינה שלפחות בסצנת הנשיקה על הגשר,
כן, הנשיקה היפה.
כן, שמרוב שהייתה יפה ומנותקת מהמציאות של גלעד, כמעט חשבנו שהייתה חלום.
נכון.
שם נדמה לי שבאקט של אהבה הוא משחרר אותה. הוא אומר, אני לא את, אני לא שייך לשם, למעבר לגבול, אני יודע רק להיות פה. והנשיקה הזאת, זאת הדרך שלו לשחרר אותה ולהגיד לה, תמשיכי מכאן והלאה לבד. וכאן הוא חוצה בחזרה את הגבול אליה כשהוא מבין שהוא לא הצליח להציל אותה בזה שהוא התנתק ממנה. בזה שהוא אמר לתחצי את הגבול, תהי בטוחה שם, הוא מגלה שהיא לא בטוחה שם, כי גלעד לא נותנת לאף אחד להימלט, אז הוא מוכרח לחצות את הגבול, כי כבר אין לו ברירה. ודבר אחד קטן ויפה שרציתי להוסיף, זה שבצילום מלמעלה רואים על הגשר את הקו, קו נכון. האמצע, שבצד אחד כתוב גלעד, בצד השני כתוב קנדה. וזה הזכיר לי עבודות מאוד יפות של אומן בשם No Hope, הוא מצייר קווים על מדרכות, הוא עשה פרויקט מאוד יפה בירושלים, והוא מותח קו, והוא כותב בצד אחד משהו, ובצד השני משהו, דברים כמו הצד שלנו, הצד שלהם, שזה הכי obvious, או תקווה אחרונה, הזדמנות אחרונה.
שזה אגב בדיוק הדבר לשאול על, על פרק סיום העונה. זו ההזדמנות האחרונה, או זו התקווה האחרונה?
אז אני רוצה לשלוח אתכם לחפש את הפרויקט שלו, קוראים לזה Taking Sides Project, מילה אחת, תחפשו את ההשטג באינסטגרם, אני אעלה את זה גם אצלי שתראו, זה פרויקט מאוד יפה.
תודה.
בבקשה.
רגע, עכשיו אני רוצה לחזור...
בוא נמתח קו, ומצד אחד נכתוב תודה, ובצד השני נכתוב, בבקשה.
זו הדינמיקה הבסיסית של האנושות. אני רוצה להישאר עוד רגע בסצנה הקשה של הדריסה של ג'ון, בעצם ניסיון לרצח.
כן.
כי הוא כמעט דרס אותה למוות, אבל...
הוא לא התכוון לדרוס אותה למוות.
כן, זו הייתה ההוראה שהוא קיבל מגלעד. ואמרנו שהפרק הזה הוא מסע מוזיקלי, וזה לא ספק הייליט, מהביץ' בויז, דרך שנסון צרפתי בסצנת החתונה, ועד לבילי איילש שאני עוד אדבר על השימוש בשיר שלה כשיר סיום העונה. קוקומו, שבוקע מהג'יפ של הדורס, הוא שיר החופש המושלם. קוקומו הוא מקום קסום שיכול להיות ארובה, או ג'מייקה, או ברמודה, או בהאמאס. אז את מה מעניין, שיף? וואו. באמת בקוקומו?
מה?
שאין מקום כזה.
וואו.
אין מקום כזה, קוקומו הוא פנטזיה. אנשים מאוד, אם את מגגלת קוקומו, את תראי מיליון שאלות, where is קוקומו? כי בשיר נרמז שזה זה מקום בפלורידה, זה לא.
מדהים.
יש מקום שנקרא קוקומו, הוא בהודו. זה לא המקום שהביץ' בויז שרים עליו, עם החול והמשקאות הטרופיים, נגיע מהר ואז ניקח את זה לאט.
וואו, אני אפילו לא קלטתי שזה השיר, זה מדהים.
זה שיר החופש האולטימטיבי.
זה Coconuts and Treason.
כן, בדיוק. ואת יודעת, כאילו, כשהם עולים על הרכבת, הם נוסעים מערבה, מערב הזה כנראה לאזור קלגרי ווונקובר ובריטיש קולומביה, מקום שהייתי בו אגב הרי הרוקי הקנדים, מקום, אחד המקומות היפים בעולם, אבל משם, אומר טואלו, הרכבת מחזירה אתכם לארצות הברית.
כן.
אין לאן לברוח.
כן.
אז השיר הבא היה צריך כנראה להיות Nowhere to Run, וזה מעניין בעיניי שהם השתמשו בקוקומו.
כן.
שיר החופש של מושלם, על מקום להם, שלא קיים.
אבל יש להם פנטזיה להגיע להוואי, השאלה אם באמת השיר הזה רומז שאי אפשר להגיע.
אני חושבת שכן. וואו. וגם, וגם על זה חשבתי, מה יש שונה בהוואי? מה יש שונה בהוואי? גלעד ש... לא יכולה לחלחל להוואי?
אז באמת בהמשך לדיבור על אליזבת מוס כבמאית, שמתי לב גם, כמו שאמרת, שיש כאן המון מחוות לעונה הראשונה, והצילומי על האלה שמראים לך את המנגנון של גלעד. כשאת רואה את כל הגברים בחליפות מעצבים מתרוצצים במעלה ובמורד המדרגות, הם לא עושים כלום, כן? הם מסתובבים, והשפחות מסודרות במעגל מקרצפות רצפה נקייה. זה העבודה מיותרת, זה עבודה לשם עבודה. זה מיועד לזה שאנשים ידעו את מקומם, זה כמו הצבעי מדים, זה באמת כמו השיר שהן שרות, זה, אין לזה תוחלת, אין לזה תכלית, והצילום והבימוי מאוד משקפים את זה, בעיניי. ועוד דבר מעניין זה הפלשים. שזה מוטיב חוזר
כן, בעונה הזאת. כן, זה היה חזק בעונה הזאת, וזה הגיע לשיא בפרק הזה כמובן.
שבפרק הזה זה כבר הגיע למימדים של אימה. זה כבר נכון. פלשים כמו, כשמתוך החשיכה את לא רואה מה קורה, ולשנייה את רואה מה קורה. ושאלתי את עצמי, אם זה קצת כמו מילות השלילה שאין להן משמעות?
כן.
הדבר הזה שאת נורא מתאמצת להנציח, שאת מביאה צלם ורקע ופלשים ומעמידה את כולם יפה יפה כדי ללכוד איזה פריים שאומר, הנה, הנה אני, הנה החיים שלי, ככה זה נראה, האם את עושה את זה כי את יודעת שהוא לא ימשיך להתקיים או שהוא לא באמת קיים, אפילו השפחה שנמצאת בתמונה, שנייה אחרי זה היא כבר בבין מובלת אלוהים יודע לאן.
כן, עוד נגלה בעונה הבאה, אבל זה לא יכול להיות למקום טוב.
כן.
זה, אני חושבת, קשור למשהו שאני אדבר עליו בהמשך, וזה נושא התדמית.
אוקיי.
את יודעת מה? למה בהמשך? אני אדבר עליו עכשיו, כי זה השפל שלי.
אז נתחיל מהשפל.
אז נתחיל מהשפל?
אפשר, אנחנו בפרק אחרון. צריך לגמור, לסיים בסי. אז נתחיל מהשפל.
אז נתחיל מהשפל.
ונמשיך לסי.
אז שפל קטנטן, תועה לו, שהיה ב-19 לוויות, בחמישה ימים, וכל מה שהוא מרגיש זה עייף, אבל מאחר ולמדתי, כמו שסיפרתי לך כבר, שעייפות זה רגש, למדתי את זה מבן זוגי, אז אני לא מזלזלת בתועלו, וסך הכל בסופו של דבר אפשר לומר שהוא היה דמות חיובית בעונה הזו, אבל השפל האמיתי שלי היה התדמית. המילה שחזרה כמה פעמים בפרקים האחרונים, והייתה משמעותית גם בתחילת העונה, כשסרינה האמינה שעוד ייתנו לה לעצב את תדמיתה החדשה של גלעד, ולא סתם, אלא לעצב אותה בדמותה.
כן, וואו.
אני חושבת ששואלים אותנו, אנחנו נשאלות, ואגב, מה שאת אומרת על מילים, כמה רחוק נלך בשביל תדמית, ואיזה כיסוי מילים, מכבסת מילים יפה היא תדמית לאפשרויות הרסניות במיוחד. אפילו בבית חולים, כשאומרים, שג'ון הייתה מעורבת בתאונת דרכים, זה חרפן אותי.
כן.
הרופאים, היא לא הייתה מעורבת בתאונת דרכים.
תרסו אותה.
זה תדמית יפה, או דימוי יפה, בה, לניסיון לרצח.
כן, כלי נשק היה 4-4.
בדיוק. הכל כלי נשק, למדנו את זה, למדנו את זה בעונה הזאת.
שזה מעניין, כי כשרואים אותה עם השכפץ, אז ממש כתבתי לעצמי, אם אנחנו ממשיכים לרוץ על קלישת האקדח במערכה הראשונה, מה קורה לו במערכה השלישית, אז אמרתי, אוקיי, שכפץ במערכה הראשונה, לא יצליח למנוע את הכדור במערכה השלישית, אבל הם עשו לי כזאת הטעיה, כי... כן. השכפץ הוא לא רלוונטי.
הוא לא רלוונטי.
את תמיד מצפה לפגיעה הקודמת.
כן, ולא יכולה לצפות את הפגיעה הבאה. וזה בדיוק העניין של ההרסנות והסכנות שבדבר הזה. וזה כמובן מוביל אותי ללורנס, שעבור התדמית, השלים את המהלך שלו מאדריכל לפוליטיקאי, מה שגורם לי לשאול, יש הבדל? כשאתה מתכנן זוועה ריאקציונרית, שמרנית, הרסנית בסדר הגודל של גלעד, כשאתה חי בשלום ואף מכשיר את התנועות האלימות, כמה באמת אתה רחוק מלהיות האיש שמאשר לדרוס אישה כדי להרגיע את חברי המועצה שלך? וכשלורנס וגברת פאטנם נותנים את ההוראה לכלוא את ג'נין ואת אמרתה, הרי זה גם בשביל התדמית, נכון? היא לא תצא האישה הזאת שהשפחה שלה נכנסה בה והיא נשארה.
שפילה אותה.
כן. והיא גם אומרת כמה פעמים פאטנם, אני אראה ככה, אני אראה ככה, אני אצא טמבלית.
זה כל מה שיש לה. זה צריך, לא שבא לי להעניק לה איזה מבט חומל, אבל יש לה לוקס, that's it.
נכון, אבל דווקא לגבי המבט החומל על פאטנם, אני עוד רציתי להגיד לך על זה משהו בהמשך.
100%.
אבל זה פרק וגם עונה של אנשים שמקריבים הכל בשביל תדמית. אבל זה עוד נגיד.
אוקיי. אני אלך לשפל שלי?
כן.
ניק וטואלו ממשיכים לשבור שיאים של חוסר אמינות, כשהם חותמים על הסכמי בגידה במולדת, באמצע גשר לאור פרוג'קטורים והשומרים. וכל זה תוך כדי שהם מדברים על עיניים, שהעיניים זה נושא שעולה בפרק לא מעט. גם לורנס אומר בתגובה לחדשות על ניסיון הפגיעה בג'ון, הוא אומר, אז יש עיניים בקנדה. כלומר, יש עיניים בכל מקום. זה כל כך מוזר בכלל גם לחתום על הסכם כזה. ממתי חותמים על הסכמי ריגול?
מודיעין, כן. שיהיה מתועד שאני המרגל שלך.
כן, זה...
כי אני רוצה שיתלו אותי על החומה, שזאת גם שאלה לגבי ניק, שאני דבר איתך עליה.
ממש את קולעת גם למחשבות שהיו לי. התחושה עם ניק זה שהוא עושה הכל מעט מדי ומאוחר מדי, ופרסונלי מדי. רצית לעשות משהו בשביל האישה שאתה אוהב, והתגייסת כסוכן בשביל האמריקאים, יופי, תחזור לגלעד, תחגוג יפה בחתונה הרעילה של לורנס ונאומי, תשמור על פוקר פייס, ותזרים אינטל שיועיל למישהו, תעשה משהו טוב, אתה בפוזיציה לא לעשות את זה. לא, הוא ילד טינג'ר שרוצה לחוות באבא שלו מול כולם, טנטרום, מביך ומטופש להחריד, שלא לומר, he let his emotions cloud his judgment.
הוא היה נשי? גילה צד אישי.
אלא, אני מסייגת, אלא, אם יש פה תוכנית אובר מתוחכמת שדורשת ממנו משום מה להגיע למעצר, כי משם רק הוא יכול לעשות איזה משהו מבריק שהוא וטואלו חתמו עליו בחוזה שלהם. אני לא מצליחה לדמיין מה יכול בתוכנית כזאת, אבל אני רוצה להשאיר את הפתח הזה שאולי זה מכוון. אולי הוא רצה להגיע לכלא. ואני אומר שהוא לא היחיד בפרק הזה שרצה להגיע לכלא.
נכון.
ועכשיו אני גם אגיד במאמר מוסגר שהתחזית היחידה שלי לדעתי שהתממשה העונה היא שלא טוב לסמוך על רוז.
נכון, את אמרת.
היא לא באמת בעדנו, וגם אצלה הכל פרסונלי. וכשהוא אומר לה, את לא יכולה לעזוב, אז שם האירוניה באמת צועקת, כי הוא זה שבמעצר. היא יכולה לצאת מהחדר.
אם המקל הליכה היא הולכת, עוזבת.
אבל היא לא תעזוב את הניסויים האלה.
את חושבת שלא?
וגם אם את רואה מה שקרה לנאומי, זה לא משנה כמה את בחירה וכמה את גברת. גם אם יתלו את ניק עכשיו על איזה קיר, היא עדיין לא יכולה לעזוב, כי פשוט ידביקו לה קומנדר אחר. אז you can check out anytime you like, but you can never leave.
אולי אני יותר רומנטיקני.
יכול להיות.
זאת אומרת, אני כן איפשהו לקחתי את הנרטיב של ליבו של ניק כל כך געש מצער ומהלם, שהוא עשה את הדבר ההוליוודי, זה בטח לא הדבר החכם, אבל הוא אמר...
כן, וויל סמית.
את צודקת שאין דרך, אבל אני משתכנעתי שהוא אוהב אותה מספיק בשביל לשבת עכשיו, ולמצוא את הדרך, ואני לא בטוחה שרוז לא תעזוב, זה מוביל אותי לשיא שלי.
אוקיי.
השיא שלי, וזה לעומת הסבילות המסוימת שהרגשתי מג'ון, בפרק הזה, ובכלל קצת בפרקים האחרונים, השיא שלי הוא אנשים בגלעד שעסוקות בסרטוט גבולות, וזה מחזיר אותי לפאטנם.
אוקיי.
בדיאלוג הזה, שבו היא מבהירה לג'נין שייקח חודשיים עד שהיא תראה את אנג'לה, וגם אז כל המפגשים ילוו בעין, כי כמו שאמר, תמיד יש עין, זה תהיה עין של נומי, וג'נין שם מצייתת באובססיביות מרתיחה, ואומרת תודה על כל דבר, היא האישה הזאת שמרביצים לה, והיא אומרת תודה, גם על הלימוד שפטנה מבהירה, שהיא לא תהסס להשתמש בה, פטנם שם מסרטטת את הגבול שלה. בתוך הסיטואציה כן. שהיא נקלעה אליה.
בתוך העולם המאוד מוגבל שלה, היא גם דמות סובלת מאין ברירה.
נכון. היא גם הייתה חייבת לעשות משהו הישרדותי. Mm-hmm. ועכשיו יש לה טריטוריה. ובטריטוריה הזאת, תראי, היא לא הייתה גברת ווילר.
נכון.
היא לא הייתה פסיכופתית קריפית. ושנייה אחרי זה היא באה לג'נין, והיא בסך הכל אישה בודדה שמחפשת חברה ומנסה להגן על עצמה. Mm-hmm. וגם רוז במפגש הזה, בתא המעצר עם ניק, מסרטטת את הגבול שלה מול ניק. Mm-hmm. אומרת לו, אני צריכה, ויכול להיות באמת שכמו שאת אומרת, יסיעו אותה למפקד אחר, mm-hmm. אבל היא עושה מה שהיא צריכה כדי לשמור על עצמה.
כן. ברור לך שגירושים לא יהיו פה.
את לא חושבת?
אין אופציה כזאת בגלעד. Till death do us part. את חיה בעולם הכי קיצוני דתי. יארגו אותו לפני שיתנו לה להתגרש. אם היא לא רוצה לחיות איתו, הוא צריך למות.
או שאולי דברים השתנו. ואת יודעת, אני חושבת שהסי שלי מגיע כמובן עם ג'נין, והיא מבינה, כמו שאמרת, שכשהיא ממשיכה למלא את התפקיד שלה, בלקרצף רצפה נקייה, גם היא מכשירה, איכשהו לא פחות מלורנס, את הפגיעה בג'ון, כי היא מכשירה את גלעד, ושם היא יוצרת. אז בתוך גלעד היו...
או שהיא מבינה שאי אפשר להימלט ומאבדת כל תקווה. כי אם ג'ון סימנה לה את the one who got away.
כן.
אם את ג'ון, ואת יודעת לחצות גבולות, אז את כבר תגיעי אל חוף מבטחים, ואת תהיה בסדר. באים ואומרים לך, לא, לא, לא. גלעד, ידה ארוכה של גלעד מגיעה רחוק.
תגיע גם אלייך.
אז בשביל מה להיאבק? אז לי יש שני סים, כי זה פרק אחרון, ולמה לא?
בטח.
ויש נושא משותף שקושר בין שני הסיעים שלי. הראשון הוא הרגע הזה בתחילת הפרק, שג'ון, לוק ומוירה במטבח. בבוקר הכי בנאלי של קפה ואור יפה מהחלון, ומשאלה שהתינוקת רק תמשיך לישון.
שבערת ביניים הדבר הכי נורא שטועה לא עשה כל העונה זה להעיר תינוקת ישנה.
צודקת.
מה אתה דופק בדלת בשש בבוקר? תסמס, אני בחוץ.
עכשיו, מרוב שהרגע זה סתמי, הוא מתפקע מאושר, זה מה שהכלה לעצמה, מאז הרגע ההוא ביער, כשתפסו אותה בבוסטון לפני 5 שנות, זה מה שאנחנו כצופים מאחלים לה גם, ולעצמנו, אני לפחות, אני מאחלת לעצמי מלא 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 בקרים של קפה, ושינה של הבנות עוד כמה דקות, שאני אגנוב לעצמי קצת שקט.
אין מתוק מזה.
וכל השגרה הנעימה הזאת, ואז היא נושמת עמוק פנימה, כאילו היא מנסה לקפסל את הרגע הזה. נכון? כמו בוסם, לאחסן אותו בזיכרון.
כן.
כי היא יודעת שאין הרבה רגעים כאלה. היא ממש, את רואה עליה נפרדת, בזמן אמת, מהאופציה שיהיה את הידילה הזאת.
היא גם מופתעת להיות ברגע כזה, היא אומרת, this is nice.
This is nice. ומה שקוטע את הרגע, זה הבכי של ניקול. יש הרבה בכי בפרק הזה של תינוקות. וזה השיא השני שלי, סצנת הסיום של הפרק ושל העונה המצוינת הזאת. כשהפעם הבכי של התינוק מבשר לנו עוד לפני שהמצלמה מראה לנו אותה, ועונה לנו גם על השאלה המנקרת, שפשוט כל הפרק, ישבתי וצפיתי ואמרתי, איפה סרינה? אבל איפה סרינה? ואז את מבינה איפה הייתה סרינה כל הפרק. אז עם כל העונה הזאת ראינו את ג'וליאט וג'וליאט שלנו בסיסו, בנדנד כזה של ילדים. נכון. פעם אחת היא למעלה, פעם אחת היא למעלה. עכשיו שתיהן ביחד.
כן.
הן באותו level. גובה.
כן, כן.
באותו חלון. נוסעות אל אותו מערב לא ידוע, באותה סירה, באותו קרון, מה שתרצי, יש לנו טקו בין הגושים, שתי נשים חד-הוריות עם תינוקות על הידיים, מה הן יעשו בעונה הבאה? תקשיבי, אמרנו כבר שבסוף עונה של שפחה, תמיד מי שחוצה גבול עם, עם תינוק.
כן.
זה הכלל. אז הפעם שתי נשים חוצות את הגבול עם שתי תינוקות, ואני מתה לדעת מה יקרה בשלב הבא של היחסים ביניהם.
וזה לא סתם שתי נשים.
כן.
אני מזכירה לך שאלה תלמה ולואיז שלנו. נכון. זה ממש הדמעה שלי היא, היא מה שדיברת.
כן.
עליו עכשיו. כן. אני כשראיתי אותם ביחד ברכבת, נזכרתי בהן באוטו כמו תלמה ולואיז. מסתבר שהאוטו שלהן עוד לא בתהום. אני קוראת לזה דמעה כי ירדה לי דמעה.
כן.
אני לא בטוחה שהיה משהו עצוב. אבל דמעות הן לא תמיד רק מעצב, נכון. לפעמים מתוך הקלה, לי כן. הייתה הקלה, קודם כל כי גם אני ממש חיכיתי כבר לראות את סרינה.
כן.
וגם כי הייתה לי הקלה שהיא לא לבד ברכבת.
כי נכון, כשאומרת לרק לא ללוק, ללוק כן.
די נמאס לי להיות לבד.
בדיוק.
אז תיזהרי ממה שאת מבקשת,
כן.
אבל אולי קרה לך פה דבר טוב, כי סרינה היא דמות מדהימה, וסרינה עברה מסע בעונה הזאת, והיא עברה מלהיות ראיה לשורדת, ללוחמת.
Mm-hmm.
והדימה היא התקווה שלי, ששתי נשים כל כך חזקות ימצאו ביחד איזושהי דרך, שכשנהיה בפרק הסיום של עונה 6, שהוא פרק הסיום של הסדרה,
כן.
יהיה לנו משהו טוב ביד, שביחד הם יביאו משהו טוב, כמו שג'ון אומרת לה במהלך העונה, בואי נביא משהו טוב להמשך. אנחנו כבר עבוד לנו, אבל בואי נדאג שההמשך...
שהילדים, כן. גם אני לא יודעת אם אני נדבקת לרעיון הזה סתם, אבל הוא מרגיש לי חזק פה, שכמו שדיברנו מקודם על הרק לא איקס,
כן.
שהוא אותו דבר כמו הרק איקס, זה המגנט, הכוח של המגנט, שזה השאלה אם את שמה אותם, מכוונת אותם בכיוון הנכון, והם נדבקים, או הופכת אותם והם נרתעים, גם נכון. כאן, היחסים ביניהן, הם יחסים של רק לא האישה הזאת שוב. אוקיי, אז הדמעה שלי היא השיחה של לוק וג'ון, וכשאני אומרת דמעה, אני מתכוונת לדמעות, אני ממש בכיתי, זאת הייתה לי שיחה מצמררת באקטואליותה. היא אומרת לא שהם חיכו יותר מדי. את זוכרת מה אמרנו בשבוע שעבר על ההיסטוריה שמחקה את עצמה, ואז מוחקת את עצמה. אז אולי זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, אני רואה את הכל קורה שוב, ואני לא מוכנה להיות שעננה. הפעם אני, זה לא הולך לחכות את עצמו, זה ימחק את עצמו, אני עושה את זה אחרת. ואז ממשיך ביניהם דיאלוג מצמרר, שאני רציתי לעשות פרינט סקרין לכל פריים. היא אומרת, חיכינו בפעם הקודמת, וחיכינו זמן ארוך מדי, ולא ראינו כמה הם שנאו אותנו. היא אומרת, היא משתנה לוק, המדינה הזאת משתנה. אז לוק אומר לה, אבל קנדה היא לא גלעד. והיא עונה לו, אמריקה לא הייתה גלעד, עד שהיא
הייתה גלעד.
ואז היה מאוחר מדי. Too fucking late. והשיא, כשהיא אומרת לו, לוק, אנחנו מוכרחים ללכת, מוכרחים לברוח, now. ועם כל הטון הזה, של אליזבת מוס, של... וכאילו הרגשתי שהיא מדברת אליי, התקריב הזה על הפנים שלה, והבהלה והבהילות, וכל הגוף השואתי שלי נדרך. אני
מבינה אותך, וזה קשור לאימא שלי. האימא שלי זה רגע קטנטן. ג'וני יורדת במדרגות הנאות, בתחנת רכבת, ומלפני מישהו מחזיק גיטרה. כלי נגינה גדול כלשהו, אולי זה קונטרבס, אני לא יודעת. ונזרקתי לעצמי בטיול למחנות בפולין בכיתה י' א', עומדת במחנה השמדה שהפך למוזיאון, עומדת מול חפצים אישיים של אנשים, חפצים גדולים כקטנים, כן? נעל, זהב, מפות, כוסות, כלי נגינה, תיבות נגינה, דברים שאנשים לקחו איתם לרכבות. כי הם לא הבינו לאן הם הולכים, אמונה עיוורת. ומכל הפרק הזה שאני
יודעת... או שהם הבינו והם היו צריכים חפץ...
חפץ מעפר. אגב, ניקול.
חפץ להכחשה גם, כן.
זו האימה שלי. שאת עוד נאחזת באיזה, יהיו לי חיים נורמליים, אני נגן בגיטרה שלי.
כן.
אני אנעל את נעלי הזהב שלי לאיזה מסיבה.
נשב ביחד בקרון ונשאיר בילי אייליש.
כן, הגיטרה של הפליט שחושב שהוא נוסע לקוקומו. לנגן על החוף עם המשקה הטרופי. זה אימה כי אין שום סיכוי שזה יקרה. בדיוק כמו שאת אומרת בדמעה, כי אין מקום לברוח אליו. ואת יודעת, ואז יש את הרגע שלידיה אומרת לבנות, joyful labor.
רק תבחרו, אתן מסוגלות למצוא שיר יותר כן. מתאים לסיטואציה.
מה אני שמעתי ב-joyful labor? מיד.
אך.
עבודה משחררת. ואני אתן לשפחה, לסדרה המדהימה הזאת, את הקרדיט על זה שמאז שאני הייתי, בשנת 96, בטיול המחנות, שום דבר לא זרק אותי, שום טקס ולא יד ושם ולא שינדלר ולא הדהודים ויזכורים ואיומים של כל מיני פוליטיקאים, לא זרק אותי לשם כל כך חזק, כמו הגיטרה של הפליט שנוסע מתחת במדרגה הבאה אחרי ג'ון בתחנת הרכבת. הקטנות האלה
כן.
כל כך נינצות, וזה גם ה-joyful labor וגם ראיתו זה עשה לי חורים של אימה בנשמה.
וואו, אז כמובן שגם...
סליחה על הדיכאון.
לא, אני לא הולכת לעזור כאן לאף אחת, כי הפרט הקטן מתוך אותה תחנת רכבת שזרק אותי לאותו מחנה ריכוז, זה הכריזה ברקע. יש כריזה של אזרחים לימין ומי שאין לו אזרחות קנדית לשמאל, שזה כריזה גרוטסקית, כי אין שם אף אזרח. אז כמובן שכולם לשמאל, אבל הם היו צריכים את הכריזה הזאת בשביל הסלקציה, המיון הזה של לימין ולשמאל, לחיים ולמוות. וגם, כל אימת, הפליטים ברכבות, מעבר למחשבה כאילו שחלפה לי בראש, זה כל כך מופרך. קנדה היא המדינה השנייה בגודלה בעולם מבחינת שטח. היא מדינה עצומה, והיא אחת הפחות מיושבות שיש. יש כל כך הרבה מקום ומשאבים למי היה כואב לתת לפליטים האלה איזה ערבה מושלגת לבנות שם את ניו בוסטון או ניו ניו יורק. אבל שוב, אני מבינה למה היה צריך לשים אותם ברכבות מערבה ומעבר לגבול. אימה נוספת, כי אני היום מנצלת כל הזדמנות לפני שניפרד, להכפיל.
זה הזמן. The time is now.
אז סצנת הפתיחה. המצלמה מתקרבת לאט לאט בגובה ברכיים, ממש גולשת על פני הפרנט לון של ג'ון, ואז אנחנו רואים אותה קורת מהגב מול מלבן אדמה תחוח. אנחנו יודעות שזאת ערוגת הפרחים, כי ראינו את הפרק הקודם כשהיא חירבה את הפרחים בזעם, כשהמשימה להציל את הנה קרסה, ויכול להיות שמה שאנחנו רואים זה אותה על הברכיים מסיימת לזרוע שם זרעים חדשים, אבל זה נראה כמו קבר, ואם דיברנו על זה שהפרחים מייצגים את הקשר שלה להנה, אז בפרק הזה זה נראה שהנה מתרחקת ממנה.
נכון, וגם הפרחים היחידים שהיו בפרק הזה בצורה מוגזמת וכמעט דוחה, היו
וואו.
בחתונה.
וואו, נכון.
כשממש כל כך הרבה פרחים
כאן.
כיסו את, את מעקות המדרגות.
דיברת על תדמית.
כן.
וואו, נכון. כן. אז כן, אז בשבילי זאת הייתה אימה.
אני חשבתי על המקום שבו היא קברה את האקדח.
כן, כן, נכון.
זה ללא ספק פריים שגם כשאני ראיתי אותו אמרתי, אוו פאק.
כן. וכשהיא שואלת אותו,
מה יקרה כאן?
זה מצחיק כשהיא שואלת אותו, אתה לא חושש לסובב עם אקדח ליד ניקול? חברה, את זוכרת את תחילת העונה? שיקה נסתובבה עם אקדחים ומתנופפים לכל עבר.
מזל שהיא לא ירתה בסרינה, כשהייתה לה את ההזדמנות, כי עכשיו הייתה לבד ברכבת.
נכון.
יש לך קרש?
אז אני התלבטתי בין לוק וג'נין, ואז חשבתי על מה שהופך אותם לקרש שלי, והבנתי שזה השינוי שהם עברו.
אז רק יש לנו את אותו קרש.
אותו קרש.
מאותה סיבה.
ואז אני אגיד לך מה, הסתכלתי מסביב וראיתי שהם לא היחידים, עונה חמש היא עונה שבה כל הדמויות, אחת אחת, עוברת שינויים דרמטיים, אפילו לורנס, לידיה, ניק, ג'ון, גלעד, קנדה, אף אחד מהם לא עומד עכשיו בפרק 10 על אותה משבצת שהיא עמדה כשפגשנו אותה בסוף העונה הקודמת, עם החרגה של טואלו שהוא לא באמת דמות, הוא פונקציה לקידום העלילה, אז הוא לא משתנה אף פעם. ומוירה, שקיבלה עונה את התפקיד הכי כפוי טובה להיות הנני של ניקול, אבל כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר.
אני מסכימה איתך לגבי טואלו, למרות שלטואלו יש בפרק כזה תפקיד נורא חשוב מול ניק.
כן, אבל הוא לא דמות, הוא לא, לא השתנה בו כלום, הוא בדיוק אותו דבר, הוא אותו בן אדם עם אותן תגובות, אני יכולה לצפות בדיוק מה הוא יעשה בכל שלב, אין שם...
נכון,
כן.
ובחרנו אותו גם כמה פעמים בתור השפל שלנו,
כן.
טואלו,
כי הוא כדמות הוא די שפל.
פונקציה,
כן.
גם בסדרה הוא מין פונקציה בירוקרטית,
כן.
אבל זה קשור לקרש שלי, אני כתבתי את ניק ולוק,
okay.
אבל אני חושבת שכתבנו בעצם
ששניהם מסיימים את הפרק ואת העונה בכלא.
כן.
כן.
טואלו אומר לניק, ניק בא באיזה עמדה של אני כלום.
Mm-hmm.
וטואלו אמנם אין לו פונקציה של מטמורפוזה, אבל בזה שהוא אומר לו, לא נכון. יש לכם אהבה גדולה, הוא מעביר את ניק מנקודה א' לנקודה ב', והרגשתי שגם ניק וגם לוק משחררים פה בסוף העונה הזו איזשהו אלמנט שמאפיין אותם, אלמנט באופי שלהם שהוא כובל, וכשהם משחררים אותו, הם משחררים את ג'ון לפרק הבא במסע שלה. אז זה לא בדיוק קרש, אבל הערכתי את המאמץ, במיוחד ביחס לגברים.
זה מעניין כי אני עכשיו רואה גם שהם שניהם פועלים מתוך אשמה.
נכון.
ללוק יש המון אשמה, כשהיא אומרת לו בפרק, מה שקרה בבוסטון, לא, אתה יודע שזאת לא הייתה אשמתך, הוא לא עונה לה, הוא משנה את הנושא, הוא יודע שזאת הייתה אשמתו, יש לו את כל העונה הזאת, הוא עשה כל כך הרבה פעולות לנסות
כן.
לחפר ולהפוך להיות האיש שמגן עליה, כשהוא סוף סוף כן מגן עליה, הוא הולך קצת רחוק מדי, ועושה את זה בצורה שמסכנת אותם שוב, הוא אמנם מציל את החיים שלה, אבל הרג את הבן אדם.
אגב, הוא גם הודיע בתחילת העונה שהוא יהרוג בן אדם. גם מזה לא היינו אמורות להיות מופתעות.
מדהים.
אני ארוג לפנייך.
ואז, נכון, והוא גם, הוא מיד אומר, שאני רוצה שיעצרו אותי, אני רוצה לעמוד בבית משפט, שישמעו בדיוק מה קרה, ואז הצדק יצא לאור, כי בעומק, הוא עדיין בירוקרט, הוא עדיין מאמין במערכות, הוא עדיין חושב שלצדק יש מקום בתוך המערכת.
ואגב, תדמיות, גם צדק זה תדמית.
נכון.
אם אני צריכה להסיק מסקנה מבאסת מפרק 10.
כן. אני רוצה בכל זאת לתת לג'נין עוד רגע של, של זרקור, כי מגיע לה.
בטח. שחקנית מעולה.
השחקנית מעולה. והיא ממש, כל כך אהבתי את הסצנות איתה, כשהיא מתהפכת על גברת פטנם, שהיא מקפידה לקרוא לה גברת פטנם. זה באמת מופת של מה שדיברנו עליו מקודם, של, של השחזורים וההדהודים וההיסטוריה שחוזרת על עצמה, ואז מוחקת את עצמה, כי היא לא תחזור להיות של אף גבר.
מה שמדליק אותה זה שהיא קוראת לה...
של ג'וסף.
בדיוק.
ואז את נזכרת שג'ון הייתה אב ג'וסף.
נכון.
והיא קצת הולכת בעקבות ג'ון, והיא קצת הופכת לג'ון, והיא שוברת את אחת האקסיומות המכוננות של הסדרה, שאמא תעשה כל דבר כדי להיות עם הבת שלה.
נכון, נכון.
כשניק חוצה את הגבול רק כדי לתת לג'ון נשיקה במצח ולטף לה את היד, אני אומרת לעצמי, ניקול! היא מעבר לפינה, רוץ תגיד לה שלום. את מדמיינת את ג'ון במצב הפוך, נמצאת במצב שהיא צריכה לבחור בין ללטף את לוק חסר ההכרה, או לרוץ לחבק את הבת שלה, במי היא בוחרת? בוחרת בבת שלה.
חד משמעית.
הוא לא זוכר אפילו שיש לו בת, אוקיי? אבל זה בסדר, כי זה כאילו, הבנו כבר מזמן שזה הסיפור של ניק, ועכשיו יכול להיות שהוא יהפוך פעמיים לאבא, לילדים שהוא לא מגדל אותם, כי הוא לא בתמונה. אבל ג'נין הייתה אמורה, לפי הפאטרן של סיפורה של שפחה, לעשות הכל, כולל להוריד את הראש, להגיד מה שצריך, לבלוע, לנשום עמוק, לעבור את הטקס עם ג'וסף, ולעשות כל מה שצריך רק כדי לגור באותו בית עם הבת שלה.
והיא אומרת לא.
היא אומרת לא.
ואני חושבת שזה דבר שאני חשבתי עליו ביחס לעזיבה של ג'ון, את קנדה ולעלייה שלה על הרכבת. אני חושבת, והרגשתי כמוך, שזה פרק שבו מציעים לנו את הרעיון הזה.
כן.
שיכול להיות,
יכול להיות שהיא יכול להיות
שיש
על
דברים
הנה.
שעבדו,
כן.
הנה,
כן.
אנג'לה,
כן.
ויכול להיות שכדי להרוויח דברים אחרים, או אפילו להרוויח לחיות
עם יושרה.
כן, בשלום עם עצמך, רציתי לומר.
כן.
את צריכה לעשות ויתור שהוא הכבד, הוא הכבד שיש בעולם, בחיים.
כן.
אבל לפעמים יכול להיות שזאת הבחירה. אני לא מרגישה שאמרו לנו אם זה נכון או לא נכון, אבל הרגשתי בדיוק כמוך שזאת הצעה שעמדה פה על הפרק, בפרק האחרון, אחרי שכל העונה קידשנו גם דרך סרינה, את נעשה הכל כדי להישאר עם הבנות שלנו.
ממש ככה. אז עוד נקודה סביב ג'נין ונאיומי. יש שם איזה היפוך שהיא עושה לנו על נאיומי, כי אני מרגישה שאיכשהו בעונה הזאת הצליחו לצייר אותה בתור המסכנה, כי רצחו לה את הבעל, ופתאום נחשפה החולשה שלה, וחוסר השליטה שלה בחיים, זה שאין לה באמת סי על מה שקורה לה, ואני כצופה קצת אמרתי, וואו, מסכנה, נאיומי, מחתנים אותה בניגוד לרצונה, למישהו שהיא לא באמת אוהבת, קופים עליה שפחה שלא באמת היא בוחרת, כאילו היא לא אישה חופשייה.
אף אחד שם לא חופשייה.
וכאן באה אישה פי אלף מוחלשת ממנה, ואומרת לה, אנחנו לא חברות, אנחנו לא בעלות ברית, אנחנו לא אותו דבר, אל תתאי, אל תתבלבלי, את מאיימת עליי בקריטת לשון, זה לא כוח שיש לי. ואני מרגישה שזה גם שיקוף של היחסים של ג'ון וסרינה, ואולי שמו בפה של ג'נין את המילים שג'ון לא אומרת, כשהיא ברכבת מול סרינה.
אבל היא מרימה גבה.
היא מרימה גבה. אבל זה גם מצב של הלידי, הגברת, כן. שמחה לראות את השפחה שלה, ואומרת, הנה, לפחות יש a friendly face בבית, גם סרינה וגם נאיומי, שמחות לראות את השפחות שלהן. ואני תוהה מה ג'ון מרגישה ברגע הזה.
אני נשארתי עם השאלה הזאת פתוחה. אני הרגשתי שכש... ג'נין אומרת לנאומי, אנחנו לא חברות, היא אומרת את זה גם ללידיה.
כן.
כל הדבר הזה קרקע אותה, ריסק אותה על המציאות, הן לא בנות הברית שלך.
לא.
אל תשתכנעי שאם האנשים האלה, אם האנשים המרושעות עם הכוח נחמדות אלייך, זה אומר שהן בנות הברית שלך.
וכמה הן, עברות הן?
לא.
שהן לא מעלות בדעתן.
כן. הן בנות הברית של האנשים, ששולחים אנשים לרצוח את ג'ון. שם הפרק, מוזיקה, מה בא לך?
אז שם הפרק הוא סייף. וכמו שאמרנו בתחילת הפרק, שזה לא משנה אם משתמשים במילת שלילה, רק לא משהו, זה בעצם רק משהו, לא חשוב שמות. אז גם להפך, יש מילים שכשהן עומדות לבד, את מיד מוסיפה להן בראש את השלילה. סייף, נראה בדיוק כמו אנסייף. כשמזדעקים להגיד לי על משהו, כשאומרים לך תרגעי, בלב את אומרת, יש לי סיבה לא להירגע.
תרגעת.
וכשאני שומעת פוליטיקאים אומרים לי, אל תדאגי, אנחנו רק רוצים את מה שטוב לעם ישראל, אני שומעת, תדאגי. אומרים לי, תנשמי, אני שומעת, אל תנשמי, לא יהיה בסדר.
אז שאומרים לך, סייף.
אני שומעת, אנסייף, ואני מגיעה לפרק הסיום מודאגת מאוד מהעתיד, ואני רק רוצה להגיד, אנסייף.
אנסייף, המצב לא בטוח.
לא.
לא אולי לא בטוח.
לא, לא.
לא, לא בטוח.
לא.
זה כמו ש... זה בדיוק כמו שג'ון אומרת. זה כבר עכשיו.
וזה כבר עכשיו, ואנחנו לא נחלץ ממנו ברק לא. אנחנו לא נחלץ ממנו באף צורת חשיבה בינארית, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. איך אנחנו מייצרות סיפור חדש, איך אנחנו... פורסות מחדש מניפה, צבעונית, אטרקטיבית, קריזמטית, לעומת הכן ולא שחור לבן 1-0, זה כבר חומר למחשבה לכולנו.
ואולי גם יהיה בעונה 6. אולי נקבל הצעות בעונה 6, אם לא יהיה מוח. צריך קודם.
כן.
צריך להתחיל עם החומר למחשבה הזה קודם.
עונה 5.5, עונת הקסמים.
אז בדיוק זה שיר הסיום של הפרק. הסיפור הלא בינארי. כשאני שמעתי שהפרק נסגר בשיר של בילי אייליש, מיד אמרתי, הנה אסתר, הנה הדור של אסתר. ואת יודעת, קודם כל, A Bury a Friend, זה שיר שנכתב בשיקגו, זה פאן פקט, וגם היא עיר שקשורה לסדרה, אז זה שימח אותי לגלות. אבל בילי אייליש היא הקול האמריקאי החדש, היא הגוף האמריקאי החדש. היא לא נון-בינארית, נכון? היא לא, אבל היא גם לא כוכבת הפופ שאת מכירה. אין לה את הגוף הזה, אין לה את השירים האלה, אין לה את המפיקים האלה, היא שולטת על התכנים שלה ביחד עם אח שלה, המפיק שלה, אבל היא שולטת בהם, והיא עוצרת אותם. ואיפשהו, בילי איילי, שהיא סנסציה בינלאומית, היא התדמית האמריקאית החדשה. אולי זו שאנחנו אמורות לשאוף אליה. ואני נורא אוהבת שבשפחה הם מבינים שהשירים שאת שומעת ברדיו כל כך הרבה, עד שאת אומרת, טוב, תעבירו את זה, אני אוכל לשמוע את השיר הזה יותר, הם לא סתם נהיים השירים האלה. השירים האלה נהיים כל כך משמעותיים ולא מפסיקים לנגן אותם, כי הם נוגעים בעצב חשוף. על Bury a Friend, איילי שאמרה שזה שיר שהיא כתבה על המפלצת שתמיד שוכנת לך מתחת למיטה, שזה שאלה כבר לספקולציות של עונה 6, והיא הוסיפה, אני חושבת שזה שיר על זה שאהבה, טרור ושנאה הם אותו דבר.
וואו.
טון סיום משכנע ומושלם לעונה שארגה בעשרה פרקים את כל הדברים האלה בצורה כל כך אדוקה. הגיע הזמן להתעורר.
כן.
ולחשוב על איזה חברים אנחנו קוברות. לא, לקראת העונה הבאה, את יודעת, אני לא יודעת מה המפלצת מתחת למיטה של לורנס ונאומי. נאומי מסתמנת, כמו שאמרת, הרבה יותר מתוחכמת ממה שהבנו.
וגם כמו שאמרת כל העונה, ובצדק, לא אחזו אותנו כאן בזוועות, אוקיי? ההוקים, העונה, לא היו הפורנו עינויים שהסדרה עשתה את ההון הראשוני שלה עליו. הכל היה הרבה יותר מתוחכם, וגם הסוף עונה, הרגע הזה שאמור, כמו שאמרת, גם לסגור קצוות ולפתוח חדשים לקראת העונה החדשה, הכל נעשה באמת בלבל הבא. זה מעניין אותי, זה לא מותח אותי למוות, זה לא הרגע הזה של אני לא יודעת אם ג'נין חיה או מתה, כמו שהיה בעונה הקודמת. כאן אני מאוד מאוד סקרנית לדעת מה קורה כשהן מגיעות לתחנה הסופית של הרכבת הזאת. יש לי סקרנות, יש לי תקווה, הסיבות שלי להתיישב לראות את עונה 6, הן חיוביות וכיפיות, ולא מבאסות ומותחות.
אז אין לי האמת הימור על ה... יש לי אחד.
אוקיי.
סתם, זה כאילו בקטנה.
נלך אל זה.
אני כן חושבת שניק וג'ון יהיו ביחד.
ניק וג'ון?
ניק וג'ון.
לא, לוק וג'ון? הם לא כזה אמרו, אנחנו תמיד מוצאים אחד את השני, שזה כאילו קצת רגיש לי גם לא קשור.
קלישאות,
כן,
לא?
כן.
כאילו הם אמרו את הקלישאות, אבל בסוף מי שאמר בפרק הזה, אני לא יכול לוותר על האהבה הזאת, ניסיתי, אינני מצליח, זה ניק. והדבר האחרון שג'ון אומרת לטואלו, זה תגיד לניק שאני בסדר.
נכון.
תזכיר לו שאני בחיים. הם לא הצליחו, אני בחיים, שיבוא לחפש אותי. ואני קצת מכורה לסיפורי אהבה, אז אני נאחזת בקצה של סיפור האהבה שיש פה.
אני בעד. אני חושבת שאני אנצל את ההפוגה בין העונות לקרוא שוב את הטסטמנטס, כי הרגשתי חזק גם בעונה הזאת, שהיו כל מיני... הכיוון של הדמות של דודה לידיה תפסה, עצם זה שהנה לא חולצה, והיא כנראה, ספוילר, סליחה, צריך לקרוא את הספר, זה לא אני עשיתי את הספוילר, זה מרגרט אטווד, כנראה שהנה תישאר בגלעד, לפחות לימי חייהם של הוריה. אז כן, אני חושבת שאני אקרא את זה כדי לקבל קריאת כיוון לקראת עונה 6, ולהבין לאן כל זה הולך.
אז נעשה בוקלאב, ונקרא ביחד.
אוי, זה רעיון נפלא.
אני לא קראתי את זה עדיין.
אז בואי נקרא ונעשה פרק ספשייל של הטסטמנטס.
מושלם לי.
יאללה.
תודה רבה שהזנתן והזנתם, ועשיתם פולו, ודירקתם, וכתבתם דברים מאוד מהירי עיניים. לאורך העונה הזאת, באמת בתגובות תמיד היו הערות, כן. שאמרתי, וואלה, על זה לא חשבתי.
אמרתי, איזה מאזינות חכמות יש לנו, ומאזינים.
אנחנו אמנם נפרדות,
כן.
אבל אנחנו ממשיכות להיות כאן להאזנה, אנשים רואים ורואות את העונה בזמנם, ואנחנו נמשיך להיות כאן, זמינות,
כן.
עם המחשבות שלנו והניתוחים שלנו על העונה המצוינת הזאת של סיפורה של שפחה, בכל הפלטפורמות, אתם תמיד תוכלו למצוא את תחת עיניהן, תחת עינינו,
תחת עינינו.
תמיד תוכלו למצוא אותנו, ותמיד נשמח לקבל את הערות גם בהמשך.
נכון, אנחנו זמינות וזה תמיד כיף לשמוע. העונה כולה נמצאת ב-Hot VOD וב-Next TV. תודה לשחר אבירי על ההפקה, לאולפני TLV1 על ההקלטה, לדפנה לוסטיג על השותפות לדרך הקשה והארוכה הזאת והמענגת והמייסרת הזאת.
אבל בסדר, זה כמו, זה ג'וליאט וג'וליאט.
כן.
צריך לעבור הכל ביחד.
הכל ביחד.
בשביל יחסים
שפחות תמיד
נועזים.
צועדות בזוגות.
את הזוג שלי. שפרה, אנחנו ניפגש בעונה 6.
אני מחכה ומצפה.
שתבוא עלינו במהרה. אמן.